היחסים בין ישראל למצרים מעסיקים אותנו לרוב בהקשר המדיני והביטחוני, במיוחד בשל העובדה שהשלום עם מצרים מחזיק מעמד כבר בערך 40 שנים ומקנה לישראל וגם למצרים נכסים אסטרטגיים שחשיבותם גוברת בשנים האחרונות, נוכח האתגרים הביטחוניים המשותפים. אבל השלום הזה מתואר גם כשלום קר, שלום שמבוסס על אינטרסים ביטחוניים, צבאיים, גם כלכליים, ולא על קרבה וסולידריות בין העמים הישראלי והמצרי. וכדי לדון במעמדה המיוחד של מצרים בעולם הערבי, וביחסי המיוחדים עם ישראל, וגם על פוטנציאל הקשר העתידי בין העמים, נדבר בדקות הקרובות עם מי שכיהן כשגרירנו במצרים בשנים 2014 עד 2016, דוקטור חיים קורן, שלום לך.
שלום רב.
נתחיל במצרים בכלל וגם במעמדה כיום. מה לדעתך עומד ביסוד המעמד של מצרים בעולם הערבי לאורך ההיסטוריה וגם כיום, כפי שלמדת להכיר אותה במהלך שנות השירות שלך במשרד החוץ ובפרט בתקופת כהונתך כשגריר שם?
ראשית, המעמד הגיאופוליטי של מצרים הוא לא רק עניין מצרי פנימי שחוזר ציוויליזציונית עד לימי הפרעונים, אלא גם עניינו של הים התיכון בכללותו, ובעידן המודרני של רוב העולם המתקדם, כיוון שהיא יושבת על מפגש היבשות ונעשה לאפריקה, תעלת סואץ ומעבר המים מבאב אל מנדב דרך הים האדום לים התיכון, ולכן הוא אינטרס גם של אירופה, גם של רוסיה, גם של סין, גם של הודו, גם של ארצות הברית. מאליו יובן שהוא אינטרס של המדינות השכנות. לכן אפשר לתאר אותה כאבן ראשה אזורית, ומכאן גם החשיבות לגבי מעמד היחסים עם ישראל.
אני רוצה לשאול אותך לגבי החוויה של חיים במצרים, של אינטראקציה עם המצרים. מה הכי כיף במדינה הזאת?
ראשית, הדבר שהוא מיד בולט לעין, זה התפיסה התרבותית המצרית שמעוגנת במסורת של תיאטרון, קולנוע, מוזיקה. המצרי הממוצע, אם יש חיה כזאת ממוצע, הוא בעל חוש הומור עם הרבה אירוניה. השפה הערבית המצרית היא שפה נהדרת, ההומור הוא חלק בלתי נפרד ממנה, ולכן התקשורת עם האנשים היא טובה, היא קלה, היא נעימה, והיא נותנת הרגשה מאוד מאוד ביתית וטובה. וזה רכיב מאוד מרכזי בכל מקום שירות, גם כאשר, נאמר, יעדים פוליטיים של מדינות מכתיבים קו מסוים, למעמד הזה של התרבות, המגע האישי, יש משקל מאוד מאוד חשוב ביחסים ובתחושה האישית. אתן לך דוגמה, הרבה פעמים בתקשורת נאמר שהשגריר מוחרם או לא מתאפשר לו להגיע למקומות מסוימים, הוא בא בשעה, אני מתארח בכל מיני מקומות, מסעדות, באופרה המצרית, בבתי קפה וכו', בחנויות ספרים, והמצרים שם מדברים איתי בצורה פתוחה, משתפת, גם אם יש להם ביקורת, הם אומרים אותה בצורה יפה, בצורה תרבותית מאוד, שפה נהדרת, ולכן זה תמיד, בכבוד, בנימוס, תמיד זה מאפשר לך לפגוש אנשים ולתקשר איתם. הציון של השפה כאן הוא הרבה מעבר לשפה כאמצעי מתווך, כאמצעי תקשורת. יש בה הרבה אלמנטים של תרבות, של הבנה שאם אתה שולט בשפה, יש בך רצון, ככה זה נתפס בעיני המצרים, יש לך רצון להכיר אותם, להשתתף איתם, ולכן לשלוט במכמני השפה הערבית המצרית, הוא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
הזכרת את הקולנוע ועוד כל מיני דברים שיכולים להוות גשר תרבותי, ואנחנו עוד נעסוק בזה בהמשך, אבל אני רוצה לשאול אותך מנקודת מבטך, כמי שהיה בקשר עם המצרים במשך שנים, מה מרתיע עדיין את הציבור הרחב וגם גורמים בשלטון מפני מה שהם מכנים נורמליזציה עם ישראל? במצרים זו הפכה להיות כמעט מילה מגונה.
לצעירים שבינינו, היחסים בין ישראל למצרים, שהם בני 40 פלוס עכשיו, זה נראה דבר מובן מאליו. ליותר מבוגרים עדיין זכור לא רק מלחמת יום כיפור, אלא התקופה שבה מצרים והעולם הערבי נהו אחרי המדיניות של הפן ערביות שהובלה על ידי גמל עבד אל-נאסר, שליט מצרים. אני לא רוצה לפרט, אבל שיטת המעגלים שלו כללה פן ערביות, פן אסלאם, את מצרים כגרעין של אחת משלושת המובילות של המדינות הבלתי מזדהות, ובכל זאת הישענות גמורה על ברית המועצות לשעבר. כלומר, במלחמות בין העולם הערבי לישראל מ-48 ועד 73, מצרים לא רק שנטלה חלק פעיל במלחמות האלה, אלא שהיא הובילה אותם כחלק מהפן ערביות ששמה את ישראל כאחד האמצעים הראשונים לשמש כמוקד ההזדהות הערבית. וישראל, דובר על ישראל לא רק להילחם בה, אלא דובר גם על הרצון להשמיד אותה. עכשיו, בפריזמה של היום, כשמסתכלים על זה, כן, אני עצמי השתתפתי כחייל במלחמת יום כיפור, אומנם לא בחזית המצרית, אלא ברמת הגולן, שווה בנפשך שאני יושב עם עבד אל-פתאח א-סיסי, דן איתו בסוגיות שונות, אחת מהן הן שיתופי פעולה צבאיים ישראל מצרים בסיני, ואתה לעתים צובט את עצמך ואומר, לא יאומן, זה לא יכול להיות. הרי רק לפני 40 ומעלה שנה היינו אויבים בנפש, ופה מדובר על שיתופי פעולה צבאיים. כלומר, יש פה תמורות מרחיקות לכת, לא רק בישראל גופה, ולא רק במצרים, אלא באזור כולו, ואמרתי משמעותיות לא בכדי, כי צירי העוינות והחברות נעו בין כתבים שונים לאורך השנים האלה, ולמעשה המזרח התיכון שהכרנו ב-48 או ב-67 או ב-73 או אפילו ב-77, כשאנואר סאדאת החליט להגיע לירושלים לכנסת, השתנו ביותר.
עכשיו עם הפנים לעתיד, בדגש על היבטים תרבותיים, על דברים שיכולים לחזק את הקשרים דווקא ברמה החברתית. מה לדעתך יכול להפוך את השלום הקר לשלום חם? והאם יש סיכוי, והאם יש כלים ליצור גשר תרבותי בין שני העמים הישראלי והמצרי?
לנו כישראלים יש בעיות זהות רבות. אחת המרכזיות שבהן היא שאנחנו לפעמים רואים את עצמנו כעם עתיק, ציוויליזציה עתיקה בת 4,000 שנה, מחד, מאידך אנחנו מדינת לאום ילדונת, צעירונת, בת 70 שנה. הפער הזה לא תמיד נהיר לא לנו וגם לא לאחרים. המשמעות שלו שמימד הסבלנות שבו נכון העם היהודי במשך אלפי שנים, וגם המצרים וגם ציוויליזציות אחרות במזרח התיכון, כמו האימפריה הפרסית, כמו בבל, עיראק של היום, כמו חרן, טורקיה של היום, ביזנטית וכולי, היא לא תמיד ברורה לנו, ואנחנו כמדינת לאום צעירה רוצים להשיג יעדים עכשיו, מהר, מדויק וכולי. זה לא הסיפור במזרח התיכון. אנחנו מוכרחים לפתח יכולת להבין שסבלנות זה חלק מהמשחק. הדבר הזה חל גם לגבי יחסי ישראל מצרים. רק קודם אמרתי שלפני 40 שנה היינו בפוזיציה מסוימת, והיום אנחנו במצב אחר לגמרי, וזה בסך הכל 40 שנה. מה עם 40 שנה לעומת הנצח? ועבד אל-פתאח א-סיסי, שמודע היטב לתפיסה הזאת בקרב חלק מבני עמו, שעדיין זוכרת אותנו כאויב הציוני, כאויב מר, שגבה עבדות רבות במלחמות עם ישראל, גם הוא מבין את העניין הזה, וכשהוא משנה את עמדתו לגבי ישראל, הוא עושה את זה בצורה איטית, מדורגת, מחושבת, כך שלא תהפוך את הקערה על פיה. למשל, כשלפני שהוא נבחר לנשיא בפעם הראשונה, הוא כבר אמר לעם המצרי, ועז לומר את זה בצורה גלויה, שהוא לא יאפשר לדאש לשגר מטילים על ישראל מכיוון טאבה לאילת. הוא אמר את זה, ולא קרה לו כלום. ואחר כך הוא אמר עוד כמה דברים שאפשר לשתף פעולה עם ישראל. ואחר כך הוא הכניס את הסכמי קמפ דיוויד לתוכנית החינוך של בתי הספר המצריים, לפני כשנתיים. והיום הוא מדבר על ישראל כמדינה, אני מדבר מול הציבור שלו, כמדינה, כמו כל מדינות אזור אחרות, שראוי לשתף איתה פעולה. כלומר, הניסוח הזה של ישראל כאויב וכולי, אצלו בלקסיקון היא לא קיימת, הוא מודע לזה שיש עדיין ציבורים לא מבוטלים במצרים, שזוכרים אותנו כאויב. אני מזכיר ש-80% מהמצרים היום, כ-100 מיליון מצרים, לא חוו מלחמה עם ישראל. חלק נכבד מהם חשופים לרשתות חברתיות. אנחנו כשגרירות ניצלנו את זה היטב, ואני יודע שגם היום עושים את זה. מדברים איתם, מברכים אותם לרמדאן בשם עם ישראל, מתקשרים איתם, עונים להם לשאלות, כולל שאלות קשות. לא כולם מקללים, לא כולם מערערים. רוב האנשים פשוט רוצים לדעת. ולכן אני אומר שעם סבלנות, עם אורך רוח, עם הבנה אצל חלק לא מבוטל של המצרים, שהזמן יכול להביא תועלת עם שיתופי פעולה אזרחיים בין ישראל למצרים, עם שיתופי פעולה אזוריים, ישראל, ירדן, סעודיה, מצרים, אמירויות, עם אויבים משותפים שסיסי הגדיר אותם כשני עוגנים מרכזיים במדיניות החוץ שלו, מאבק נגד איראן, מאבק נגד ארגוני טרור. בין ארגוני הטרור כלולים לא רק האחים המוסלמים, גם החמאס, גם דאש. אם אתה יושב וחושב מה משותף לישראל ולגוש המדינות הזה, ברור לך שיש אינטרס משותף רחב ביותר. לפני כשבועיים נחתמה עסקת גז בין החברה דלק, נובל אנרג'י, קנו את החברה המצרית כדי להזרים גז למצרים מתמר ולוויתן בהנזלה, כאשר מצרים גילתה בעצמה שדות גז, עתירי גז לפני כשנה, והרעיון הוא לשתף פעולה במעבר גז ממצרים, ישראל, כפריסין ליוון, ולמעשה שמצרים תהיה המוקד יחד עם המדינות שציינתי, להזרמת הגז לאירופה בעתיד. פה מדברים על אינטרסים אזרחיים, כלכליים, אסטרטגיים מהמעלה הראשונה. לכן, כשאתה בוחן את זה, לא בכותרת של מהיום למחר, אלא בראייה יותר רחבה, אפשר בהחלט להיות אופטימיים ולראות סיכוי גדול ביחסים עם מצרים.
תודה רבה.
תודה רבה.